יצחק דוד גרוסמן.
מאזינים יקרים, ערב שבת קודש פרשת ויחי. פרשת ויחי היא פרשה סתומה, זאת אומרת שאין רווח בין הפרשה הקודמת ויגש לפרשת ויחי. אומר רשי, למה פרשה זו סתומה? לפי שכיוון שנפטר יעקב אבינו, נסתמו עיניהם וליבם של ישראל מצרת השיבוט שהתחילו לשעבדם. עוד דבר אומר רשי, שיעקב אבינו ביקש לגלות את הקץ, ואז נסתם ממנו רוח הקודש. ואותו דבר רשי מביא על הפסוק, ויקרא יעקב אל בניו ויאמר, אוספו ואגיד עליכם את אשר יקרה אתכם באחרית הימים, ביקש לגלות את הקץ, ונסתלקה ממנו שכינה. אז מה אנחנו רואים כאן? שיעקב אבינו רצה לגלות את הקץ, ונסתם ממנו רוח הקודש, ונסתלקה ממנו השכינה. נשאלת השאלה, למה מגיע עונש ליעקב אבינו, שבגלל שהוא ביקש לגלות את הקץ, השכינה תסתלק ממנו? בשביל יעקב אבינו שהשכינה תסתלק, זה עונש הכי חמור. שמעתי פעם מהרבי מלילוב, זכותו יגן עלינו, שאמר על כך כך, שהצדיק, כשהוא מדבר על איזשהו עניין, הוא צריך להימצא בתוך העניין. למשל, צדיק שמדבר על מידת האמת, אז הוא צריך להיות כולו באמת בעניין. אם הוא מדבר על ענווה, הוא צריך להיות כולו בענווה. וזה הפירוש, תורת אמת נתן בפיו. הצדיק שהוא מדבר זה תורת אמת, שמה שהוא מוציא מהפה הוא שם נמצא, ולכן זה כולו אמת. יעקב אבינו שרצה לגלות את הקץ, המשיך את עצמו לזמן של הקץ, כי כשהוא מדבר על זמן הקץ, הוא צריך לחיות בזה, להיות שם. כיוון שהמשיך את עצמו לזמן הקץ, והגיע לזמן הזה, ממילא נסתלקה ממנו שכינה. כי בזמן הקץ אין גילוי שכינה, בזמן הקץ הכל סתום. כמו שהקדוש ברוך הוא אמר לנו, ואנוכי אסתר אסתיר את פניי בעת ההיא, שבזמן סוף הגלות הקדוש ברוך הוא יסתיר את עצמו. ולמה כתוב בלשון אסתר אסתיר? שעצם ההסתרה גם תהיה מוסתרת. ולכן זה לא עונש ליעקב אבינו, אלא זה מציאות. מציאות שהוא נמצא בזמן הקץ, אין גילוי שכינה. מאזינים יקרים, אנחנו נמצאים בזמן הזה, בזמן הקץ, סוף הגלות. ולכן הכל סתום, אין גילוי שכינה, אין גילוי נבואה. והקדוש ברוך הוא רוצה שדווקא בזמן הקשה הזה, שאין גילוי שכינה ואין גילוי נבואה, נחזיק מעמד ונתחזק באמונה פשוטה. ואמונתך בלילות, דווקא שנמצאים בלילה, דווקא בחושך, שלא רואים כלום, שם צריך את האמונה. שם צריך באמונתך. כי יתרון האור הוא דווקא מן החושך. כשיש חושך, אז כל טיפה של אור, כל טיפה של אמונה, כל מצווה הקטנה ביותר עושה רושם. ואם הקדוש ברוך הוא הביא אותנו לעולם, בדור שלנו, סימן שנתן לנו את הכוחות להתגבר על החושך ולהתחזק באמונה. אין הקדוש ברוך הוא בא בתרויוניה עם בריאותיו. הוא לא דורש מאיתנו דבר שאנחנו לא יכולים לעמוד בה. פעם שאלו את החפץ חיים, זכותו יגן עלינו, איך יכול להיות שדווקא בדור הזה, שהוא כל כך חלש, לעומת הדורות הקודמים, הדור הזה במעשים הטובים שלו, בקיום המצוות שלו, הוא יביא את הגאולה. איך זה יכול להיות? היו תנאים, אמוראים, ראשונים ואחרונים, תלמידי הבעל שם טוב, תלמידי הגר"א, כל קדושי העליון, הם לא יכלו להביא את הגאולה. ואנחנו הקטנים וחלשים נביא את הגאולה. ענה להם החפץ חיים, זכותו יגן עלינו. כתוב בתורה שאם אדם נמכר לעבד, אחרי 6 שנים הוא יוצא לחופשי. ואם הוא רוצה להשתחרר קודם, הוא צריך להחזיר את ההפרש ששולם עבורו בזמן שקנו אותו. למשל, הוא נמכר 6 שנים ב-6,000 שקל. אז אם הוא רוצה לאחר שנה להשתחרר, הוא צריך להחזיר 5,000 שקל. ואם הוא עבד 2 שנים, אז הוא צריך להחזיר 4,000 שקל. ואם הוא עבד 5 שנים, הוא צריך להחזיר 1,000 שקל. זאת אומרת, מה שהוא יותר עבד היה עבד, מה שעבר יותר זמן בעבדות שלו, הוא משתחרר בפחות כסף. אומר החפץ חיים, עכשיו שאנחנו רואים שגזירת הגלות הייתה על 2,000 שנה, ולכן הראשונים לא היה להם את האפשרות לשחרר אותנו, כי היה צריך הרבה בשביל 2,000 שנה לשחרר. אבל עכשיו שכבר עברנו את רוב הגלות, אנחנו כבר לסוף, אז עכשיו בכסף קטן, במצוות קטנות, באמונה פשוטה, בכל דבר טוב, אפשר להשתחרר מהגלות. יעקב אבינו ביקש לגלות את הקץ, ונכנס לזמן של הקץ, נסתלקה ממנו שכינה, כמו שאמרנו, כי אז בזמן הקץ אין גילויים, יש רק כוח האמונה שבכוחו אפשר להשתחרר. וצריך לדעת, מאזינים יקרים, שדווקא עכשיו בזמן סוף הגלות, כל פעולה שלנו עושה רושם גדול בשמיים. וכך אפשר לפרש מה שכתוב בפרשתנו, שיעקב אבינו בירך את יוסף, מה אמר לו? בך יברך ישראל לאמור, ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. אומר רש"י, מה זה בך יברך ישראל? שאם אבא בא לברך את הבנים שלו, אז איך הוא יברך אותם? ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. וכך נוהגים עד היום, שבערב שבת שחוזרים מהבית כנסת, האבא מברך את הילדים, ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. נשאלת השאלה, למה דווקא כאפרים וכמנשה? למה לא כראובן, כשמעון, כיששכר, כלוי? מה רע בהם? למה דווקא כאפרים וכמנשה? ההסבר הוא ששבטי קה, 12 השבטים הקדושים, הם גדלו כל הזמן מסביב ליעקב אבינו, והיו בארץ ישראל, והיו באווירה של קדושה, אז ברור שהם יצאו שבטי קה, קדושים וטהורים, אין לנו מושג בהם. אבל אפרים ומנשה גדלו במצרים, ומה היה אבא שלהם? המושל בכל ארץ מצרים. ומי הסתובב בבית שמה? כל המוחמדים, כל הערבים, כל הסוגים. ובכל זאת, גדלו קדושים וטהורים כראובן וכשמעון יולי. כשיעקב אבינו ראה את זה, הסתכל על הפנים שלהם, את קדושתם, אז הוא אמר, זוהי הברכה שאני רוצה שכל יהודי יברך את הילדים שלו. בך יברך ישראל בכל הדורות, עד סוף הקץ, גם בזמן החושך. אבא יברך את הילדים שלו ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. כמו אפרים ומנשה שגדלו בגלות ובחושך ובכל זאת נשארו צדיקים וקדושים, כך כל אבא מברך את הילדים שלו בכל מצב ובכל דור שאתה תהיה, תשמור ותזכור שאתה בן אברהם, יצחק ויעקב ותישאר בקדושתך. ועוד דבר אומר לנו יעקב אבינו, מה אמרנו? אוספו ואגיד עליכם את אשר יקרה אתכם באחרית הימים. אומרים תלמידי הבעל שם טוב, שכאן יעקב אבינו רימז להם, אפילו שאני לא יכול לגלות לכם את הקץ, אבל יש עניין אחד שהוא, אם תעשו את זה, אתם תחזיקו מעמד גם בזמן הקץ שאין גילוי אלוקות. מהי? אוספו. תהיו ביחד. תהיו מאוחדים ביחד. כשעם ישראל מאוחדים ביחד כאיש אחד ולב אחד, אז הקדוש ברוך הוא שומר עליהם ונותן להם סייעת דשמיא להחזיק מעמד בגלות. כתוב בספרים הקדושים שאפילו בזמנים הכי קשים של אחיו, שהיה שם עבודה זרה, אבל היות והם אהבו אחד את השני, ולא היו בעלי לשון הרע, ולא היו בעלי רכילות, אלא אהבו אחד את השני, אז הקדוש ברוך הוא עשה איתם ניסים ונפלאות. אוספו ואגיד אליכם את אשר יקרה אתכם באחרית הימים. צריך לקבל על עצמנו כל יום להגיד את ה-13 עיקרים של הרמב״ם. אני מאמין באמונו שלמו שהבורא יתברך שמו, הוא בורא ומנהיג, והוא עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. וכל ה-13 עיקרים, שאמונה בתורה, אמונה במשה רבנו, אמונה בעונש ושכר, אמונה בביאת משיח, אמונה בתחיית המתים, היסוד הוא האמונה. כשיש לי אמונה, אני קשור לקדוש ברוך הוא. האדמו"ר מראשון, הקדוש והנורא, אמר שאמונה זה החבל. כמו שבזמנו, איך היו לוקחים מים מהבאר, היו מורידים למטה לבאר את החבל עם הדלי. אז כל זמן שהחבל קשור לדלי, יש לך סיכוי להעלות את המים למעלה. אבל אם מתנתק מהחבל, מים לא תקבל. יעקב חבל נחלתו. האמונה זה החבל. דרך האמונה אפשר להמשיך אלינו את כל הישועות ואת כל הברכות. יהי רצון שנתחזק באמונה שלמה, ובעזרת השם נהיה מאוחדים בלב ובנפש, ונזכור שגם בזמן הגלות וגם בזמן החושך, בירך אותנו יעקב אבינו, ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. מאזינים יקרים, כתוב בפרשת השבוע, יעקב אבינו אומר ליוסף, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך שלקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. אומר רש"י, לפי שאתה טורח להתעסק בקבורתי בארץ ישראל, כך אומר יעקב ליוסף, כך אני אתנהג איתך מידה כנגד מידה. וגם אני נותן לך נחלה בארץ ישראל שתיקבר שם. וזהו עיר שכם, כמו שכתוב, ותעצמות יוסף אשר העלו בני ישראל ממצרים קברו בשכם. אז מה הוא אומר לו? אני לקחתי את שכם בחרבי ובקשתי. מתרגם אונקלוס, בצלותי ובבואותי, הכוונה בתפילתי ובבקשתי. מפרש הרב מבריסק שהתפילה הקבועה שאנשי כנסת הגדולה קבעו לנו ודוד המלך נמשלה לחרב שהיא חדה ובכוח מועט היא פועלת. וזהו הכוונה בצלותי, בתפילתי. ומה זה בקשתי? בקשתי זה בבקשתי. אבל בקשה פרטית נמשלה לקשת, שפעולתה תלויה בכוח וביומנות של היורה. ולכן הוא אומר שתי הלשונות, בצלותי בתפילה שהיא פועלת מיד, ובבקשתה שזה כבר תלוי בכוח וביומנות של היורה. הזוהר הקדוש אומר גם כן, שעת צלויסה שעס קרובה. שעת התפילה היא שעת מלחמה. כמו שבזמן מלחמה צריך זהירות על כל פעולה, וצריך ריכוז כל הכוחות עד מסירות נפש ממש. בזמן מלחמה אין זמן ורגש לכל מיני חומריות, וכל כולו מרוכז להצליח. כך צריך להיות שעת התפילה. ולכן כשיעקב אבינו אומר ליוסף שתאיר שכם, הוא לקח בך ובקשתי בתפילות ובבקשתות. מה הוא אומר לו כאן? שזה ששימון ולוי זכו לכבוש את שכם, וזה בזכות התפילות והבקשות של יעקב אבינו. אותו דבר אנחנו רואים במלחמת עמלק. יהושע לחם בעמלק והכריע אותו לפי חרב. איך זה קרה? אומרת לנו התורה, והיה כאשר ירים משה את ידו וגבר ישראל. אומר התרגום, מה זה ירים את ידו? בתפילה. וזהו, והיו ידיו אמונה. אומר רש"י, מה זה והיו ידי משה באמונה? פרוסות השמיימה בתפילה נאמנה. כמו שהגמרא אומרת, וכי ידיו של משה עושות מלחמה, אלא כאשר מרים עיניו לשמיים וגבר ישראל. זאת אומרת, בכוח התפילה ובכוח האמונה, התגבר יהושע על עמלק. אותו דבר אנחנו מוצאים במלחמת מדיין. משה רבנו גייס 1,000 למטה, 1,000 למטה. וישלח אותה משה 1,000 למטה לצבא. ואמרו במדרש שגייס 1,000 למלחמה, 1,000 שמשרתים את הכלים, את העורף, ו1,000 לתפילה מכל שבט. שואל רבי ינקה לגלינסקי, זכר צדיק לברכה, מילא למלחמה צריכים לוחמים, נקרא חיילים, מלחמה. לשמור על הכלים, על העורף, צריכים חיילים. אבל לתפילה, שכל ישראל יתפללו. למה הוא מכניס את המתפללים לשירות הצבא הזה? 1,000 למטה לצבא, למתפללים. ללמד אותנו שהמתפללים הם החיילים, והניצחון הוא בזכותם. בזכות התפילות החיילים מצליחים. וכך מספר התלמוד הירושלמי במסכת תענית, ששלוש שנים ומחצה צר אנדריונוס על ביתר במרד בר כוכבה, ורבי אליעזר המודעי היה יושב על סג ועל אפר ומתפלל בכל יום ואומר, ריבון העולמים, אל תשב בדין היום, אל תשב בדין היום, אל תדון אותנו היום חס וחלילה לרע. ואנדרוניוס הזה כבר רצה לעזוב את המצור, להסיר את המצור מביתר. אמר לו קוטי אחד, אל תלך, אל תעזוב, אני אראה לך מה לעשות, ואתה תראה שתכבוש את העיר. מה עשה אותו קוטי? נכנס דרך מחילת הביוף של העיר לתוך העיר, ומצא את רבי אליעזר המודעי מתפלל. עשה קוטי את עצמו כלוחש באוזנו של רבי אליעזר. ראו בני העיר ומיד הלכו לספר לבר כוכבא. אמר לו בר כוכבא על אותו קוטי, קרא לו, מה לחשת לרבי אליעזר? מה דיברת איתו? אמר לו אותו קוטי, רבי אליעזר אמר לי שהוא מוכן להסגיר את העיר לנדרוניוס. שלח בר כוכבא והביא את רבי אליעזר המודעי אליו, ושאל אותו, מה אמר לך קוטי זה? אמר לו, רבי אליעזר לא אמר לי כלום. אני הייתי דבוק בתפילה, לא שמעתי שום דבר. שואל אותו בר כוכבא, מה ענית לו? אומר רבי אליעזר, לא עניתי לו כלום, כי לא שמעתי כלום. בעד בו בר כוכבא והרג אותו. ומיד נלכדה ביתר ובר כוכבא נהרג. מה אתה למד מכאן? שלא בחיל ולא בכוח עם ישראל החזיקו שם המעמד. התפילות של רבי אליעזר המודעי, כל זמן שהוא היה והתפלל, אי אפשר היה להיכנס לביתר. וזה מה שאנחנו למדנו בפרשתנו על עיר שכם. שמעון ולוי, שהיו בני 13-14, פשטו על שכם והרגו את אנשיה, ושבו רבבות מהם. עשרות שנים אחרי זה מגלה יעקב אבינו ליוסף, אתה יודע איך האחים שלך הצליחו במלחמת בזק לכבוש את שכם? זה היה כי זה שייך אליי, אשר לקחתי בחרבי ובקשתי, בצלושי ובברוסי, בתפילתי ובבקשתי, שבכוח התפילה הם הצליחו לכבוש את שכם. אני זוכר בשנת תשכ"ז, הוא קרת ברית מלחמה עם הסורים והירדנים. הפחד בארץ היה כל כך גדול שאי אפשר לתאר. ראש הממשלה אז לוי אשכול גמגם בנאום לאומה. הרמטכ"ל אז התמוטט מעצבים. וכל מי שהיה לו פספורט ברח מארץ. אני הייתי קרוב לאדמור מיללוב, זכותו יגן עלינו. האדמור מיללוב, זכותו יגן עלינו, היה שקוע בתפילה ואמר כל הזמן, המקום הכי בטוח בעולם הוא ארץ ישראל. ארץ אשר עיני השם בו מראשית השנה ועד אחרית שנה. יש השגחה פרטית על ארץ ישראל, אבל צריך להאמין ולבקש ולהתפלל. וזהו החרב והקשת. ומה קרה? בכמה שעות הושמד מערך המטוסים של מצרים, ובשישה ימים נכבשו והגענו עד סיני ועד הגולן וירדן, וחזרנו לירושלים עיר הקודש, למקום המקדש ולכותל המערבי. אז באותו זמן אחרי המלחמה, הוזמן רבי יעקב גלינסקי זכר צדיק לברכה, שעשו אז מסיבת הודיה. מה הוא אמר להם שם, רבי ינקל גלינסקי? אמר להם שכתוב בפרשתנו, שיעקב אבינו מגלה ליוסף, שההצלחה של שמעון ולוי במלחמת הבזק בשכם ובזכות התפילות שלו. כך אנחנו צריכים להאמין שבכוח האמונה ובכוח התפילות אנחנו ננצח. במלחמת סיני פרצה המלחמה ביום שישי. באו להגיד לאדמו"ר רב אהרון מבעלז, זכותו יגן עלינו, שפרצה המלחמה. הוא ניגש לנהירות שבת והתחיל להתפלל והתעמק בתפילה ונעמד בלי שום להזיז יד ורגל בדביקות עד יום ראשון בבוקר. הוא ישב שם בתפילה וניהל את המלחמה. וכך מאזינים יקרים, חז"ל הקדושים מלמדים אותנו שהכל תלוי בתפילה, ובפרט בתפילת התלמידי חכמים והצדיקים. וכך אומרת הגמרא בבבא בתרא, דף קט"ז, שמי שיש לו חולה בתוך ביתו, מה הוא צריך לעשות? ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים. החכם מתפלל עליו לבקש עליו רחמים, כמו שכתוב, ואיש חכם יחפרנה, יש לו כוח לחפר, שיהיה לו רפואה שלמה. וכך מספרת לנו הגמרא בברכות, שרבן גמליאל שיגר שני תלמידי חכמים לרב חנינא בן דויסו, שהתפלל על בנו שהוא חלה. וכך אנחנו מוצאים בתנך, במלאכים, שירבם שלח את אשתו לאחיה שלויני שהתפלל על בנו. וכך אומרת הגמרא על הפסוק שאמר אלישע הנביא על אליהו הנביא, אבי אבי רחב ישראל ופרשיו. מה זה אבי אבי? אז הוא אומר, זה אבי ואמו רחב ישראל ופרשיו, זה רבו שלימדו תורה. מה עם משמע? כמו שמתרגם רב יוסף, רבי רבי, דטבלון לישראל, טוב להם לישראל, בצלויסה בתפילה מרסיכין ופרשין, טוב להם לישראל בתפילה יותר מהמרכבות והפרשים. רואים מכאן את כוח התפילה של הצדיקים והחכמים. וזה מה שאומר יעקב אבינו ליוסף, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי, בצלותי ובבעותי. ואני זכיתי במלחמת לבנון השנייה. פנה אליי אבא מירושלים, שהבן שלו צנחן, והוא הלך לבקר אותו במחנה צבאי סירקין, ומצא שמה כ700 צנחנים נמצאים באנגר 10 ימים. היו אמורים להיות יום אחד להתארגן להיכנס ללבנון, בגלל שהממשלה אז לא החליטה כן עולים, לא עולים, אז הם היו תקועים באנגר 10 ימים, בלי להתרחץ, בלי אפשרות לישון נורמלי, לאכול נורמלי. אמר לי האבא הזה, מה יהיה פה? הם מאבדים את המוטיבציה להילחם. אמרתי לו, מיד אני מתארגן שכולם יגיעו למגדל העמק. תוך 6 שעות, כל 700 צנחנים הגיעו למגדל אור אצלנו במוסד. פיניתי אחד מהפנימיות, והם התקבלו באהבה נפלאה. לידינו יש שם בריכת שחייה. הם יורדים מהרכבים, אני עומד ואומר, ראשית כל תלכו לבריכה. או, ברוך השם, הם פחדו שאני אשלח אותם לתפילת מנחה ערבית שם, עוד מעט. היו שם כל מיני קיבוצניקים, מושבניקים. נכנסו אחר כך לפנימיה, בלילה עשיתי להם מסיבה על האש, עם תזמורת חסידית. באמצע הריקודים, דוד של אחד החיילים מתקשר מצרפת, הוא מצפה לשמוע יריות, הוא שומע מוזיקה, הוא אומר, מה קרה לכם? אתם הולכים למלחמה בארץ עם מוזיקה? אז הוא אומר לו, לא, זה הרב גרוסמן, הוא הביא אותנו, סיפור את הסיפור. הוא כל כך התרגש, הוא אומר, תן לי את הרב. אני לוקח את הטלפון, הוא אומר לי, השם שלי זה אלן גרין, אני גר בצרפת, אני הזמנתי ספר תורה חדש, ואני החלטתי עכשיו שאני לא לוקח את זה לקהילה שלנו, אם אתה עשית דבר כזה לחיילים, אני תורם את זה בשביל המוסד שלכם. אני לוקח את המיקרופון ואומר לכל החיילים, חבר'ה, תראו איזה מתנה קיבלתי בזכותכם, ספר תורה, התחילו לוקות עוד יותר, סיסו ושמחו. צלצלתי לסופר, אמרתי לו, מחר ב7 בבוקר תבוא עם הספר תורה. הוא הגיע, נכנסתי לחדר אוכל, אמרתי לכל 700 צנחנים, חבר'ה, המתנה שקיבלנו בזכותכם, הספר תורה הוא כאן, צריכים לסיים אותו. כל יהודי קשור לתורה. ישראל זה יש 60 ריבו אותיות לתורה, כל יהודי עוד בתורה. מי שרוצה ייגש לסופר, ויעשה אותו שליח עבורו לכתוב עוד בתורה. 700 חבר'ה, קיבוצניקים, מושבניקים, קוקויים, כל הסוגים, אף אחד לא ויתר, עמדו בתור שעות, שיהיה להם זכות שלהם עוד בתורה. אחר כך נתתי להם לכל אחד שקל צדקה, והסברתי להם מה זה שליח מצווה, אינו ניזוק, שזה ייתנו אחרי המלחמה. והניחו תפילים, והיו כמה ימים בהתלהבות. אחרי כמה ימים קיבלו הודעה שצריכים להיכנס ללבנון. ממש, להצניח אותם בתוך לבנון. המתח היה, אי אפשר לתאר. לפני שעלו לרכבים, דיברתי לפניהם, אמרתי להם, הכהן הגדול מדבר לחיילים לפני המלחמה. מה הוא אומר להם? שמע ישראל, אתם יוצאים היום למלחמה על אויביך, אומר רשי, בזכות שמע ישראל, אתם תצליחו במלחמה. אתם, יש לכם עוד בתורה, אתם שלוחי מצווה, אתם אמרתם שמע ישראל, אני מבטיח לכם שכולכם חוזרים בריאים ושלימים, אף אחד לא ייפגע ואף אחד לא ירק. תשאלו אותי איך אני יכול להבטיח ל-700 איש, לא יודע, אותו רגע היה לי כזה התעוררות. אמרת להם, אבל אני רוצה ממכם דבר אחד, תבטיחו לי שאם הברכה שלי מתקיימת, אחרי המלחמה אתם לא הולכים הביתה, לא לאישה, לא לילדים, לא להורים, כולכם חוזרים אליי למגדל העמק, מברכים גם ברכת הגומל, מודים לשם ומכאן עושים. הבטיחו. אחרי 10 ימים, 12 בלילה, הטלפון מצלצל. אני מרים, יוני, המפקד של הפלוגה על הקו, הרב, הברכה שלך התקיימה. עברנו ניסים ונפלאות, אנחנו כולנו יושבים עכשיו בשטולה באוטובוסים, יש לנו נדר להיות אצלך, 2:30 בלילה נהיה אצלך. צלצלתי לחדר אוכל, אנשי החדר אוכל, להכין את ארוחת ערב, החבר'ה חוזרים, התחלתי לחפש תזמורת, צלצלתי לתזמורת של חתונות, אומר לי בעל התזמורת, מה קרה? משיח הגיע, מי הולך לרקוד ב2:30 בלילה? השגתי תזמורת, 2:30 הם יורדים האוטובוסים, במקום לרוץ מיד לפנימיה, להתרחץ, הם רצים אליי כל אחד, כל אחד מנשק אותי ואני מנשק אותו, 1,400 נשיקות. אחד עוצר באמצע ואומר לי, כבוד הרב, אני רוצה להגיד לך עכשיו, אני וקבוצת חיילים קיבלנו משימה באחד הכפרים בלבנון, ואחד החיילים עשה טעות והדליק פנס כיס, והחיזבאללה ראו שאנחנו שם, ירו עלינו טיל נגד טנקים, באופן פתאומי, שני סוסים של הכפר קפצו מול הטיל, הם התרסקו, אבל במכה שנתנו את לטיל, הסיטו אותו למקום אחר ואנחנו ניצלנו. הוא אומר, אני לא דתי, אבל כך היה. אגב, הצבא צילם את הכל ושלח לי את זה, יש לי את זה חי, כל מה שסיפרתי. למה אני מספר את זה? מי אני שאני אברך אותם? בירכתי אותם בכוח האמונה שלהם, בכוח הצדקה, בכוח שהיה להם עוד בתורה. אז מה למדנו כאן רבותיי? אשר לקחתי מיד האומורי בחרבי ובקשתי. מה חרבי וקשתי? זה התפילות והבקשות. כל אחד מאיתנו יתרגל כל מה שהוא צריך, שיתפלל ויבקש. ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא,